התוכנית בקהל חסידים בחסות
חברת גלאס סטיל בע"מ, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית, טלפון 03-960-6090.
נאות ישראל, יזמות ובנייה בישראל ובארצות הברית, טלפון 08-9478-770. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם בוד.
רדיו כל חי 93FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
הרב ברוד, אנחנו עם הדברים הטובים והמעניינים שלנו. אנחנו נשמע סיפור חסידי על אחד מגדולי החסידות, חמישה דברים שלא ידעתם על אחת החסידויות, השיעור בטניה, ולסוף וורט וגם שירים חסידיים טובים מאוד. הרב ברוד, אנחנו לקראת שבת קוראים את עשרת הדיברות. אני לא יודע אם גולת הכותרת של עשרת הדיברות זה שמירת השבת. השבת הוא מוקד, הוא מרכז לכל עם ישראל ובפרט בחסידות. מה מיוחד בשבת מנקודת מבטה של החסידות?
אז כפי שציינת, השבת היא אכן, אפשר לומר, מרכז עבודת השם של כל השבוע. מעניין שאנחנו מוצאים תיאורים שחלק מאדמו"רי החסידות, אפשר היה פשוט לראות שבשבת הם כאילו נהפכו לבני אדם אחרים. מסופר
אדמו"רים עצמם.
כן, מסופר שאדמו"ר הצמח צדק שלח פעם את אחד מגדולי חסידיו, רבי אייזל, רבי יצחק אייזק מהומיל, הוא היה אדם גדול מאוד, הוא שלח אותו באיזושהי שליחות אל רבי ישראל מרוז'ין. והם שוחחו ביום שישי אחר הצהריים, וממש עד שעת כניסת השבת. והוא סיפר שקרה דבר מאוד מעניין. אילו לא הייתי מכיר את רבי ישראל מרוז'ין, המעבר, השינוי שחל בפניו באותו רגע שנכנסה השבת, היה אפשר לחשוב שהוא בן אדם אחר. הוא אמר עוד וורט מאוד מעניין, אומר, בהתחלה שוחחנו כאילו אנחנו שני אנשים שווים, ואז נכנסה השבת, הוא עלה מעלה מעלה, ואני נשארתי למטה מטה.
טוב. אנחנו לצערנו לא יכולים להגיע לגדולה ולרמה של רבי ישראל מרוז'ין, אבל אנחנו נסביר בתוכנית איך כן יהודים כמונו כן יכולים להתעלות למשהו בשבת. ואנחנו עוברים לסיפור החסידי, בבקשה.
ובכן, אנחנו שוב בעניין של שבת. אז הייתה שבת שאל הצדיק רבי ישראל מצ'ורטקוב הגיע אורח נרבד, הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, שבאותם ימים עדיין הוא היה רבה של העיר סנוק. אחרי תפילת שחרית וקריאת התורה, פנה הצדיק מצ'ורטקוב אל האורח וכיבד אותו להיות שליח הציבור בברכת החודש ובתפילת מוסף. רבי מאיר שפירא נודע, מלבד גאונותו המופלאה בתורה, היה נודע גם כבעל תפילה מיוחד במינו. הקדוש ברוך הוא חנן אותו בקול עמוק, ותפילתו התאפיינה ברגש רב. הוא נענה לבקשת המארח ופתח בברכת החודש, ואחר כך בתפילת מוסף, והוא סחף אחריו את כל הקהל העצום שגדש את בית הכנסת, והרים אותם לגבהים רוחניים שהם לא הכירו. אחרי התפילה ניגש רבי מאיר שפירא לאחל לצדיק שבת שלום, ועל פניו של רבי ישראל מצ'וטקוב הייתה שפוכה נהרה של עונג, והוא אמר, ידעתי שכבודו מיטיב להתפלל, אבל לא שיערתי עד כמה. הם צעדו יחד אל ביתו של הצדיק לסעודת השבת, ובמהלך הסעודה הוא העלה שוב הצדיק את עניין תפילתו של רבי מאיר, הוא אמר, מהשמיים זיקו את כבודו, בכוח התפילה. רבי מאיר שפירא היה יהודי רציני, הוא שמע את הדברים ואמר, אם כך, אולי אני צריך להיות שליח ציבור בקביעות. והוא הוסיף, סוף סוף אני הרי נכדו של הצדיק רבי פנחס מקוריץ, שכידוע שערי התפילה היו פתוחים לפניו. הצדיק מצ'וטקוב שקע בירורים, ואחר כך אמר, אני רוצה לספר מעשה שאירע לרבי ג'ושה מניפולי. בימים שרבי ג'ושה מניפולי ערך גלות, והוא נדד ממקום למקום, הוא הגיע גם לגליציה, ויום אחד הוא הגיע לז'לקובה, ששם עמד הגאון הנודע רבי יוזפה בראש הישיבה הגדולה. רבי ג'ושה מאוד השתוקק לשמוע שיעור תורה מפיו של רבי יוזפה. הוא נכנס לבית המדרש, אף אחד מהתלמידים לא שם לב לאלמוני שנכנס ונדחק לקרן זווית. האולם של הישיבה היה מלא תלמידים שהזינו בדרוכים לשיעורו של רבי יוזפה. בתום השיעור ניגש רבי ג'ושה אל רבי יוזפה ולחץ את ידו ואמר, מגיע לכבודו יישר כוח על השיעור, השמע של השיעורים שלו יוצא למרחקים ואני רואה שלא לשב, אכן היה שיעור נפלא. רבי יוספה הסתכל באיש שעומד מולו ואמר, נו, כבודו ששמע דברי תורה מפי, אני מבין מדוע נשאתי חן בעיניו, אבל אני מתפלא על עצמי שלא שמעתי מכבודו דבר ואני לא מכיר אותו, ובכל זאת כבודו מוצא חן בעיניי מאוד. אומר לו רבי ג'ושה, גם אני מצטרף לתמיהה הזאת. הרי ללמוד אני לא יודע, ומדוע אוכל לשאת חן בעיני גאון כמותו? אבל רבי יוספה לא הרפא. גם אם כבודו לא גדול בתורה, ברור לי שיש בו איזה שהם אוצרות של חוכמה וקדושה. במה כוחה גדול? אומר לו רבי ג'ושה, אני יודע להתפלל. אומר לו רבי יוספה, אז אולי יגלה לי מר את סודות התפילה? בואו ניכנס יחד לחדר סגור ונשמע. רבי ג'ושה הלך אחריו, הסתגרו בתוך חדר, ורבי ג'ושה התחיל לשפוך ולגלות לפניו את סודות התפילה. הפנים שלו קרנו באור מיוחד, ורבי יוספה הרגיש התעלות רוחנית עצומה. בשלב מסוים גברה כל כך ההתלהבות של רבי יוספה, אז הוא אמר, אני רוצה לעזוב את הישיבה שלי וללכת אחריו כמו שאלישה הלך אחרי אליהו, ואני אלמד ממנו את הטעם של תפילה. הוא אומר, אני מסכים ללכת עד קצה העולם, ובלבד שאני אזכה ולו פעם אחת בחיי להתפלל מתוך כוונה טהורה, כפי שאני רואה שכבודו יודע. אומר לרבי ג'ושה, כל אדם נשלח לעולם הזה כדי למלא ייעוד מסוים עלי אדמות. כמספר האנשים והנשמות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כך מספר היהודים והשליחויות. ולכן אמרו חז"ל, לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ, כי אותו חלק בתורה שלב האדם נמשך אחריו, זה החלק ששייך לנשמתו.
שם הוא צריך להיות.
כן. ואז אומר לרבי ג'ושה, אתם, רבי יוספה, כוחכם גדול בלימוד התורה. מהשמיים הועידו אתכם לומר שיעורי תורה בעמקות ובחריפות. תמשיכו בדרך שלכם, ואילו הנשמה שלי היא שייכת לעולם התפילה. אתם תלמדו, ואני אתפלל. זה הסיפור שמספר הצדיק מצ'וטקוב לרב מאיר שפירא מלובלין, וכוונת הדברים הייתה ברורה. רב מאיר צריך להמשיך בעבודה שלו, ושליח ציבור יכול להיות גם מישהו אחר.
כן, בוא נשמע מהדיסק מתיקות ועל כולם.
Kita mit dir zu dir in der Mitte mit, Kia to wenn du gib mir mit. se din enorme tamez ki yato velo ki meme ki tante nir se din enorme tamez ki yato velo ki meme so
תוכנית בקהל חסידים בחסות חברת כל שער, החברה המובילה בציוד הגברה ומסכים לאירועים. טלפון 03-960-6666. צ'יפר קול, מוצרי מזון למהדרין מארצות הברית ומהארץ. כנפי נשרים 31 ירושלים. טלפון 02-651-3162. חברת גלס סטיל בעם, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית. טלפון 03-960-6090.
חזרנו אליכם לאחר פרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, ואנחנו נעסוק היום בשבת, הרב ברוד. הרב ברוד, השבת בחסידות, באמת, איך יהודים פשוטים כמונו, אתה הזכרת את רבי ישראל מרוז'ין שקיבל פנים אחרות, גם אנחנו רוצים פנים אחרות בשבת, איך עושים את זה?
אז קודם כל צריך ללמוד חסידות, וכשלומדים חסידות מבינים מה קורה בשבת. בפשטות ככה זה נראה שזה יום קדוש, כן, הקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת, אז זה יום קדוש, ולכן גם אנחנו צריכים להיות קדושים. כשלומדים חסידות מבינים שבעצם ביום הזה העולם אחר, הכל משתנה. הדברים מבוססים על תורת הקבלה, שיש מושג שנקרא עליית העולמות. זאת אומרת שהעולמות כולם מתעלים ועולים ומתכללים בשורשם הראשון. וזה הפירוש, ויחולו השמיים והארץ, שהם מגיעים לבחינת כיליון. ולכן אסורה מלאכה, משום שאנחנו בשבת נמצאים בדרגה אחרת לגמרי.
זאת אומרת, המציאות היא שונה.
המציאות היא שונה, ולכן עם הארץ לא משקר בשבת. למה הוא לא משקר בשבת? זאת הלכה. כך כתוב. זאת הלכה למעשה. כי בשבת הוא בן אדם אחר. ואנחנו צריכים להביא לידי ביטוי את המיוחדות הזאת של השבת. ולכן בעולם, גם בעולם היהודי, שבת זה יום מנוחה, יום של מאכלים טובים. החסידות מדברת על זה שזה יום שצריך להתעלות. ועיקר עניינו של היום מוקדש לתפילה, לכן בימות החול אנחנו לא כל כך תמיד יכולים, בפרט אנשים שיוצאים למלאכתם, לא יכולים להקדיש מספיק זמן לתפילה. בשבת זה הזמן להאריך בתפילה, זה הזמן להשקיע יותר בלימוד החסידות. בעוד שביום חול עיקר הלימוד זה בתורת הנגלה, ולימוד החסידות הוא חלק קטן יותר, הרי בשבת הסדר הוא הפוך. יש בזה כמה שיטות. לפעמים נאמר שבשבת צריך ללמוד שני שליש חסידות ושליש נגלה, ויש מקומות שכתוב שבשבת צריך ללמוד אך ורק תורת החסידות. כי שבת נמצאת בעולם עליון, אז זה הזמן והדגש על לימוד חסידות. אלא מה, אתה שואל שאלה, איך אנחנו יכולים לראות את זה? זאת באמת בעיה. מצד שני, עצם העובדה שאנחנו יודעים שיש כאלה שרואים, כמו למשל הסיפור שהזכרתי קודם את הסיפור על רבי ישראל מרוז'ין, יש עוד סיפור עליו, שכשהוא היה ילד, עוד לפני שהוא גדל למה שהוא, והוא למד את הגמרא במסכת שבת, שעוסקת מה הדין של אדם שהולך במדבר, ואין לו לוח שנה, ואין לו שעון, והוא איבד את סדר הימים. אז ההלכה קובעת מה הוא צריך לעשות. אז הוא אומר, הוא שאל את המלמד, איך אפשר לא לדעת מתי שבת? אז הסביר למלמד, אדם הולך במדבר, הוא איבד את... הוא אומר, אבל כשמסתכלים בשמיים רואים מיד שזה שבת. השמיים הם שמיים אחרות.
אצל ישראל מרוז'ין, זו לא הייתה שאלה הלכתית בכלל.
כן, זאת נשמה קדושה שהיא רואה את הדברים. אז אנחנו יכולים לפחות להאמין שזה כך, ואנחנו יכולים לנסות להתעלות ולהתקדש, ועל ידי כך לספוג את האור של קדושת השבת.
כן, ממש נפלא. נקווה שנזכה כולנו ביחד. ונמשיך הלאה, כהרגלנו עם רב אהרון קנה מעיתון בקהילה. רב אהרון, על אחד מגדולי החסידות, על מי נשמע היום? בבקשה.
ערב טוב, אנחנו מדברים היום על הרב הקדוש רבי יחזקאל מקוזמיר, שיום ההילולה שלו חל בי"ז בשבט, והוא אבי שושלת מוז'יץ ושושלות נוספות שהסתעפו ממנו. הרב הקדוש רבי יחזקאל מקוזמיר היה בנו של הצדיק הנסתר רב צבי הירש, וממנו הוא גם כן קיבל תורה. הוא למד, הוא אחר כך הגיע אל בית מדרשו של הרב הקדוש, החוזה הקדוש מלובלין, אצל המגד מקוז'ני, אצל היהודי הקדוש מפשיסחה, ועוד גדולי ישראל, ובמשך הזמן הוא זכה להיות רבם של צדיקים וגדולי הדור, כמו בעל התפארת שלמה מירדום, כרב הקדוש של מנחם מנדל מבורקה, ועוד גדולים וצדיקים. רבו הקדוש מלובלין דיבר עליו גדולות, הוא פעם קרא לאחד התלמידים שלו ואמר להם, מי שרוצה לתאר לעצמו את צורתו של אברהם אבינו עליו השלום, הנה עומד אברך אחד מאחורי התנור, כשהוא מצביע על רבי חזקאל שהיה צעיר לימים, והוא מוסיף, ויש לו צורה של אברהם אבינו. רבי מנחם מנדל מקוטקה היה ממשיל ואומר, הראיתם מימיכם ציפור שעומד על גג ומתבודד ופרס עליהן כל? כך הוא רבי חזקאל, עומד בתוך קהל עם ועדה וחי בהתבודדות. כאמור, אחרי הסתלקותו של רבו מלובלין, הוא נמנה על אחד מגדולי מורי ישראל ומאבות החסידות בפולין, והפיץ את תורתו, חסידותו, במשך 40 שנה בכל רחבי פולין. סופר שהוא סיפור מעניין שפעם הוא ישב בסעודת שבת, יחד עם, בשחרית, יחד עם גדולי החסידים שהיו מסובים ליד שולחנו, ואחרי ששר את השיר הידוע, הסדר לסעודתה, פתאום נפרץ הדלת, ואישה נכנסה בבעלה. כי הילד שלה נפל על הרצפה, והוא נעלם דום, כלומר, הוא לא יכול לדבר, והיא צועקת, רבי יושיענה. אז הרב הקדוש לקח תפוח שהיה מונח על השולחן, ואמר לה, יש לך, הנה, קחי לך סגולה, תתני לילד לאכול מהתפוח, והוא יתרפא. כך היה, והילד יתרפא מיד. זה היה לפלא. אז החסידים שאלו אותו, מה העניין בסגולה הזו? אז הוא אמר להם, הרי עכשיו אנחנו שרנו בסעודה את השיר, הסדר לסעודתה. שם כתוב, בקדם ריבון עולמין במילין סתימין תגלון פתגמין ותמרון חידושה. אז הוא אומר, תפוח ראשי תיבות תגלון פתגמין ותמרון חידושה. לומר לך שאם המילים נעשו סתימין, כלומר בעצם מילים סתימים, אם המילים נסתמו והילד אינו יכול לפצות את פיו, בכל זאת תגלון פתגמין, יתגלה כוח הדיבור ותמרום חידושה, הוא יתחיל לדבר מחדש. הרב הקדוש מקוזמיר לא היה מעדר אחר התעניות. פעם אחת בא אליו איזשהו מישהו שרצה להתענות על החטאים ולסגיף את עצמו, אז מאוד צחק ואמר, הנשמה, את הנשמה שלך כבר שמת באדמה, וכעת אתה רוצה גם לקבור את הגוף? זה ממש לא נכון, העיקר להיזהר מהיום והלאה, שלא תקלקל יותר ותקבל על עצמך מלכות, עול מלכות שמיים בשמחה ובאהבה. הוא אמר עוד משפט יפה ומעניין, הוא אמר שאילו שררה אהבת אמת בין כל היהודים, ליבם היה לב אחד וידם יד אחת, כי אז, והיד הגדולה הזו הייתה מגיעה עד לשמי רום ולוקחת מלמעלה, ממקור הטוב, את כל הטוב. ועוד פרט אחת יפה ומעניין, שהוא גם אמר פעם למישהו שהוא ראה שאחרי גמר התפילה הוא רץ אחרי 18 הוא שים את התפילה במהירות בחיפזון, אז אמר לו, אתה ראית בסידורים נרשם למעלה מעל תפילת ובא לציון, כתוב שם את המילים ירידת השפע, ואתה רץ ועובר במהירות את התפילות הללו, הרי איך זה ייתכן? אני רוצה לסיים איזשהו סיפור חשוב עם תובנה מעניינת, שפעם היה איזשהו יהודי שנסע לקוזמיר, ובאמצע הדרך נכנסה עגלה לתוך הבוץ והטיט, והוא לא יכול לצאת משם. לפתע הוא ראה עגלה שמתקרבת, כשהגיע ירד בעל העגלה וקשר את העגלה שלו לעגלה שטבעה כדי לחלץ, והוא הצליח. כשאותו יהודי הגיע לקוזמיר ליד, הוא נכנס לרב הקדוש מקוזמיר, ולפתע הוא רואה שזה בעצם צורתו של מי שהציל אותו וחילץ אותו מהטיט. אז היהודי התחיל להודות לרב מקוזמיר שהוא הציל אותו. אז הרב הקדוש מקוזמיר אמר לו, תשמע, אני לא הייתי שם, אבל תדע שכשחסיד נוסע לרבי, אז הרבי מניח את עיניו עליו כדי שיגיע בשלום, לכן שלחתי שלוחים להציל אותך, והם השליחים מתלבשים ונראים כצורתו של המשלח. כאמור, יום פטירתו של הרב הקדוש מקוזמיר, י"ז שבט, תרט"ט זין.
וניקח את עצתו בחום, שנהיה כולם ביחד, כולנו יחד, ואין ספק שתגיע הגאולה. תודה רבה לך, הרב אהרון כהנא מעיתון בקהילה. בעזרת השם, ניפגש שוב בשבוע הבא. כל טוב.
ערב טוב, שלום שלום.
Oh, cool and messy.
כי את אוהבת כי באמת איתם מתפקידי נראה מתאמץ כי את אוהבת כי באמת איתם מתפקידי נראה מתאמץ כי את אוהבת כי באמת איתם מתפקידי נראה מתאמץ כי את אוהבת כי באמת
תוכנית בקהל חסידים בחסות צ'יפר קול, מוצרי מזון למהדרין מארצות הברית ומהארץ. כנפי נשרים 31 ירושלים, טלפון 02-651-3162. חברת גלס סטיל בעם, תכנון וביצוע פרויקטי במתכת ובזכוכית, טלפון 03-960-6090. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204.
חזרנו אליכם, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, וכמובן עם חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות, והפעם על חסידות סטרטין.
חסידות סטרטין הייתה מהחצרות החסידיות הגדולות בעולם, בימים שלפני מלחמת העולם הראשונה. מייסד החסידות היה רבי יהודה צבי, ברנדווין, תלמידו של השרף רבי אורי מיסטרליסק. רבי אורי הסמיך אותו לממלא מקומו, והוא התחיל לנהל את עדתו בעיירה סטרטין שבגליציה, שלשם נהרו אליו אמונים. אמרו עליו שהוא היה בן אחר בן 16 דורות של בעלי רוח הקודש.
בתחילה לא רצה רבי יהודה צבי להיות רב, ובוודאי לא אדמור. כאשר קהילת סטרטין נזקקה לרב ולמורה הוראה, פנתה אל אביו של רבי יהודה צבי, וביקשה שיורה לבנו לנסוע לסטרטין ולהיות רב הקהילה, אבל הבן לא רצה לקבל עליו את עול הרבנות, והסכים להיות רק שוחט ובודק. מספרים עליו שהעופות היו רצים אחריו כשהלך לשחוט, וגם הבהמות היו רובצות לפניו ופושטות את צווארן ברצון בעת השחיטה.
בשנת תרפ, לאחר מלחמת העולם הראשונה, עבר ענף מרכזי של החסידות לניו יורק שבארצות הברית. האדמור מסטרטין דאז, רבי יצחק אייזיק לנגנר, היגר לארצות הברית, ושם הוא ניסה להקים מחדש את החסידות. הוא נסתלק בכ"ב בתמוז תש"ז ונתמן בבית העלמין של יד העיר לייקווד בארצות הברית.
לחסידות סטרטין מנהגים ייחודיים. למשל, ביום שישי וראשון נהגו לא לומר תחנון. את הקדיש דרבנן שלפני התפילה אומר החזן ולא היתום. לא אומרים קדיש יתום אחר עלינו לשבח. בראש חודש אלול אומרים לדוד השם אורי בפתיחת הארון. בשמיני עצרת לפני הקפות, האדמו"ר והחסידים אומרים את שיר השירים, חזן וקהל פסוק פסוק. ועוד מנהגים.
ברבות הימים הסתעפה חסידות סטרטין לחסידויות רבות כגון טורקה סטרטין, בורשטיין, חסידות מליק, חסידות טונלה, חסידות סטניסלב, קוסובה, לבוב ועוד. אחרי פטירתו של כל אדמו"ר גם נוצרו הסתעפויות רבות לחסידות סטרטין עצמה והיו הרבה אדמו"רים מסטרטין.
אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות סטרטין.
ועכשיו השיעור בספר התניה. ערב טוב לרב יחזקאל סופר.
שלום וברכה לרב מנחם ברוד ולרב חיים פלם, והאזנה הריבה לכל חסידי התוכנית. מסיכום הפרקים חף וחף א', הבנו שעצם הישות של הנברא איננה מפירה את האחדות האלוקית ביקום, מפני שהקדוש ברוך הוא זה שקבע שרצונו בקיומם של אותיות של נבראים שיבצעו את השכנת אורו יתברך. רק מצב של מרידה אקטיבית נגד רצון הבורא היא זו שנחשבת כעבודה זרה. כי המרידה מצהירה שיש סמכות נוספת, שיש לה אוטונומיה מחוץ לשלטון הבורא. זו כבר עבודה זרה. הפנמת תובנה זו תעורר אצל המתבונן רתיעה אינסטינקטיבית מכל עבירה, מפחד הנתק מאחדותו יתברך. ברם כאן מתעוררת שאלה בסיסית. ועלו גם מצב המרידה הוא תופעה שנברית כל רגע ורגע בדבר הוויה. לולי היה זה רצון השם, לא היה מהווה תופעה זו. נמצא שעצם אפשרות תופעת המרידה גם היא נובעת מרצונו של הקדוש ברוך הוא. מדוע אם כן היא נתפסת כפירוד ממנו וכעבודה זרה? על כך יבוא ההסבר בפרק חב ב', פרק שבו הרבי מפתח את פרטי משל הדיבור והנמשל, כך שהוא יראה לנו שגם במשל הדיבור האנושי קיימת דוגמה לכך שישנם דרגות בעולם הדיבור שהם סותרים את רצון המדבר, ובכל זאת הוא דובר אותם. וכך מתחיל פרק חב. רק שהתורה דיברה בלשון בני אדם, ונקרא בתורה דיבורו של מקום ברוך הוא בשם דיבור ממש, כדיבורו של אדם, לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים, בצמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים, להיברות מהם ברואים רבים מינים ממינים שונים. זאת אומרת, זה שהתורה המשילה את זה לדיבור, זה בגלל שהתעמקות בפרטי משל הדיבור תוכיח לנו עד כמה מדויק לפרטיו המשל התורני הזה, שהוא בא לתאר את האנרגיה האלוקית שמהווה את היקום. בשורות אלו מבהיר לנו רבנו הזקן שההשוואה של אנרגיית ההוויה לדיבור איננה רק בגלל שהדיבור מהווה גילוי לזולת שיוצא מתחום הדובר כלפי חוץ. אם רק הנקודה הזאת, היה מתאים יותר משל אור השמש, שהוא גילוי היוצא מהשמש. מדוע אם כן לא יקרא הפסוק לפעולת הבריאה 10 אורות במקום מאמרות? אלא שישנם 3 הבדלים עקרוניים בין יחס השמש אל אור השמש ובין יחס הדובר אל אותיות דיבורו. א', לו הייתה הבריאה כמשל אור השמש, הרי הנבראים היו אמורים לשקף מהי מהותו של הבורא. כשם שקרני השמש אתה מתבונן בהם, זה נותן לך הערכה מהי השמש עצמה. וגם עוד דבר, אם זה היה כמו אור השמש, לא היו הנבראים מציאות עצמאית, ולא הייתה להם בחירה חופשית. על כן מתאים יותר משל הדיבור, שהאותיות הפכו לצליל גשמי, שהינו נותן לנו שום אינדיקציה להבין מהי הנפש. מזה שאני אשמע את הצליל שלך, אני לא יודע מה אתה. וגם עוד דבר, יש לאותיות קיום עצמאי מחוץ לנפש הדובר. הבדל שני, בקרינת אור השמש, כל קרני השמש בחתך רוחבי הם שוות אחת לחברתה. מיליוני קרניים מתפשטות מהשמש לכל עבר, אבל כולם שוות. לא כן, אותיות הדיבור הן מגוונות, בכף בית אותיות שונות, היוצרות צירופי מילים שונות. דבר שלישי, באור השמש ישנה אחידות לכל אורך קרן האור, מגוף כדור השמש עד פגיעתו בכדור הארץ. בדרגות החום ישנה ירידה בחומה של הקרינה, אבל כאור זהו אותו אור, ללא צמצומים וללא טרנספורמציות. לא כן בהתהוות הדיבור, שישנם צמצומים מהותיים בין הדרגה של אפיסת האותיות כשהם במצב הפוטנציאלי, עד שהם נצטמצמו להיות נקודת הברקה של החוכמה, משם הם ירדו להפרטת הבינה והפכו לרעיון מובנה, עד שהם מתנסחות האותיות של ההבנה באלפה בטא של אותיות המחשבה, שמהם התעבו והתגלמו אותיות הדיבור שיצאו לחוץ. כך גם הנבראים בתור אותיות, הם אינם משקפים את מהותו של הבורא. וגם יש להם קיום נפרד, עד למצב של בחירה חופשית. אך יש בהם גם ריבוי וגיוון, גם לאורך, מהצילות, בריאה, יצירה ועד עולם העשייה, ישנם צמצומים רבים. וגם לרוחב, יש מגוון של דבר הוויה, שונים, היוצרים יקום מגוון, יש דבר הוויה א' ב' נון, אבן, יש דבר הוויה מ' י' מ', מים, זה יקום שלם של מרב ומעשיך, דומם, צומח, חי, מדבר, יצורים שקיימים כאילו מחוץ לאלוקות. אבל עדיין כל מדרג הצמצומים הללו עד להתהוות אותיות הבריאה, אין בה עדיין סתירה לרצון הדובר. אדרבה, רק באמצעות צמצומים אלו יכול הדובר להביע רצונו לזולתו. מתי הופכות אותיות הדיבור להיות אנטי רצונו של הדובר? יכול להיות בשני מצבים. או כאשר השומע בתפיסתו הרדודה קורא את הטקסט כמילים בודדות שאין להם שייכות זו לזו, עד שלפעמים הוא תוהה כיצד כתב מחבר ספר התהילים משפט כה מופרך, לא כן הרשעים. מה זה לא כן? או שלא, או שכן. נשמע לו מוזר. קריאה כזו סנועה על מחבר הטקסט. או מצב אחר, שהשומע את האותיות והמילים מוציאן מהקשרם, ומבין מתוכם משמעות המנוגדת לרצון הדובר. כפי שעשו בזמנו המתנגדים שהוציאו קטעים מספר התניא מהקשרם, והשתמשו בטקסט של התניא להוכיח שיש בחסידות חס ושלום דברי מינות וכפירה. מי שעושה כך, הוא פוגע ממש בציפור נפשו של המחבר. בזה הם הפרידו את האותיות מכוונת דוברם. ואומר שמעתה הכל תלוי ברמת השומע או הקורא את ספר היקום. האם הוא יסתכל עליו בצורה רדודה שרואה בכל נברא כשלעצמו אות? הוא משתעשע כמו ילד קטן בעיצוב האות הבודדת. זאת אומרת, הוא משתעשע בתאווה הספציפית של דבר גשמי רגעי. או שהוא מוציא את הנבראים מהקשרם. ומשתמש עם אותיות הבורא כנגדו. אזי זוהי פגיעה מכעיסה את עצמותו. זוהי בחינת עבודה זרה. אבל נשאלת שאלה, הרי גם תופעה זו היא פונקציה של רצון המחבר, שהרי הוא זה שיצר טקסט כזה שיכול להשתמע ממנו עיוות שכזה, או שיכול להתאפס כעוד בודדת. מדוע אם כן הוא נתן אפשרות כזאת? האם זה מנוגד לרצונו? כיצד תיתכן מציאות היפך רצונו? ואם זה כן רצונו, מדוע זו עבירה? זאת אומרת, השאלה היא מדוע רק מצווה נקראת רצונו? וסתם פעולה כמו אכילת בננה, זה לא רצונו. הרי הוא מהווה את הפעולה הזאת. ובאמת גם מעשה העבירה הוא רצונו. שהרי לולי רצה הוא מהווה ברגע זה את היצר ותשוקתו ואת עברי האדם בעת העבירה ואת עצם החפץ האסור באכילה, לא הייתה תופעת העבירה קיימת כלל. אז מה הפירוש כאן? הקדוש ברוך הוא עושה מה שאיננו רוצה, מישהו מכריח אותו? אלא על כורחך גם זה רצונו. אז למה אנחנו קוראים לעבירה פירוד מרצונו ועבודה זרה? על כך נלמד בפעם הבאה שגם ברצון השם ישנם דרגות ודרגות. יש בחינת פנים ויש בחינת אחוריים. ויהודי צריך להיות קשור לדרגת פנים ולא לקבל חלילה מדרגת אחוריים.
תודה לרב יחזקאל סופר על השיעור בספר התניא.
והגענו לבורת החסידי. בבקשה רב ברוד.
ובכן, אז בהמשך לנושא של עשרת הדיברות שנקרא השבת, הצדיק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין נסתלק מן העולם ביום שישי כ"א בשבט. היה ערב שבת קודש פרשת יתרו. לפני פטירתו הוא ביקש משני בניו, רבי ארי לייבוש ורבי סואל מוישה, שיעמדו ליד מיטתו ויקראו לפניו את עשרת הדיברות. הבנים קראו, ואחרי כל דיבר ודיבר הוא היה מפרש להם את משמעותו של הדיבר. כשקראו לפניו את הדיבר, לא תגנוב, אמר להם כך: דעו לכם, אין הבדל אם גונבים שק מלא כסף או פרוטה אחת. לא תגנוב פירושו שאסור לגנוב.
כן, הגענו לסיום התוכנית, לתוכנית שלנו בקהל חסידים. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. תודה לך הרב ברוד.
תודה לך חיים פלם.
למוטי קופר הטכנאי, תודה. ליוסי אייזט על הטכנאי באולפן. בעזרת השם בשבוע הבא שוב בתוכנית בקהל חסידים.
יום רביעי, 18:00.